הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. בזמן מגילת אסתר, עם ישראל ישנו מן המצוות, אומר אספונו, אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, ועוד מפרשים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לך רד, כי שיחת עמך, העם שלך, שיחת פרשת, כדיסה, ירד משה רבינו, לא שבר את הלוחות, ירד עם הלוחות. ואז כתוב, ויר את העגל ואת המחולות, ואז וישלך מידו את המחולות. מדוע ולמה אחרי שראה את העגל, אז הוא שבר את הלוחות? מדוע? למה לא שבר את הלוחות? כאשר היה בשמיים, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו שהעם חטא, והתשובה היא, משה רבנו לא שבר את הלוחות מיד כאשר שמע שהעם חטא. מדוע? כי אם האדם חוטא זה רע, אבל אם האדם חוטא והוא לא מרגיש שלם אחת, רשעים מלאים חרטות, כך מצינו שאמרו חזל, מופיע בספר שבט מוסר, רשעים מלאים חרטות שחוטאים ומתחרטים, וזוהי דרגה מסוימת שיש חרטה שמכיר שיש איסור, וככל שהאדם עושה את העבירה, אז היא נעשית לו כיתר, אז היא כבר לא דבר אסור בעיניים שלו, בהרגשה שלו. מדוע ולמה? בפעם הראשונה עוד מרגיש האדם רגשות אשמם, אבל ככל שעובר הזמן, האדם מרגיש רע, הוא מרגיש לא נעים, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש מתוסכל, והאדם לא רוצה להישאר בפער הזה בין המצוי לבין הרצוי. הוא מרגיש רע. יש פער בין המצוי שהוא מרגיש רע לבין הרצוי שהוא רוצה להרגיש טוב, שהוא ערכי. אז האדם, מה הוא עושה? הוא מוותר על הרצוי, הוא מוחק את הרצוי, אין עוד רצוי בעיניים שלו, אין עוד שאיפות, אין עוד רצוי, אין עוד מטרות, הוא פשוט הופך את הרצוי ללא רצוי, ואז הוא כבר לא מרגיש רגשות אשמה. אבל אם הוא עושה רע והוא עוד שמח מזה, הוא לא טועה, אלא הוא בכוונה עושה רע, והוא גם משכנע אחרי, הוא משכנע שגם הם יעשו רע. זה אומר שהוא במצב רע, שהוא כבר לא מכיר ברע, הוא הופך את הרע לטוב. הוא רוקד עם העגל, הוא חושב שהרע הוא טוב, הוא הופך את האור לחושך, את החושך לאור, ואז משה רבינו שובר את הלוחות, וגם שובר להם את הלב. אין לך לב שלם כמו הלב השבור, כי הלב השבור מעורר את האדם לשוב בתשובה, וכאשר האדם שב בתשובה, אז הוא חוזר ללב הישר. אבל צריכים לזעזע אותו. כמו אדם שהוא מתעלל בבני הבית שלו, המעביד בעובדים שלו, אז הם עוזבים אותו, הם משאירים אותו לבד, הם מעבירים לו מסר, אנחנו מסתדרים בלעדיך, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו לא תלויים בך עוד. אז האדם מתעלל מבין שאין לו עוד כוח. הוא עד היום היה בטוח שהוא לא מתעלל, אלא הוא משמח ועושה לטובת האדם שהוא מתעלל בו. הוא היה בטוח שהוא באמת פועל ממקום טהור, מלב תמים. אם נבדוק אותו במכונת אמת, הוא יאמר שהוא באמת פועל באופן ישר ונקי, כך הוא יאמר מכל הלב, עם כל הלב. הוא באמת מאמין שהוא ישר, הוא באמת מאמין שהוא עושה טוב, טובה, נעים לאחרים, אלא שהוא מתעלל בהם. הוא בטוח שהוא נחמד ונעים. הוא אומר, אני רק רוצה את טובת האישה, ואז היא עוזבת אותו. הוא מקבל זעזוע. אם הוא עדיין עם יסוד בריא, הוא אומר, וואו, קיבלתי סתירה, טעיתי. כעת אני מבין, טעיתי, הוא בגדול. אם הוא אדם רע, הוא יאמר, איזה דור משונה. הוא יאמר, איזה דור מפונק הדור הזה. אם אחד לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא עוזב את הבית. הוא מדבר על הדור הירוד. הוא לא מדבר על עצמו שהוא ירוד. הוא לא מאשים את עצמו, הוא מאשים את הנשים. הוא אומר, הנשים בדור הזה, הם הרימו את הראש בדור האחרון, והוא לא מסתכל כמה הוא הרים את מידת עמלק ואמן בליבו. כמה הוא הרים את הרוע בלב שלו, ולכן עוזבים אותו. הוא רואה את המציאות באופן עקום כל כך, והוא מאשים את מי שעזב אותו. הוא מאשים את מי שלא מוכן להיכנע אליו, הוא מאשים את מי שלא מבין אותו, הוא מאשים את מי שלא מוכן שיתעללו בו, הוא מאשים את האנשים למה הם לא מוכנים שהוא ימשיך להתעלל בהם? הוא מרגיש חזק, אבל הוא חלש. מי שחזק על החלשים, הוא חלש, חלש מאוד. הוא לא יודע להסתדר עם מציאות מורכבת, אלא על ידי שליטה לאחרים. דבר דומה אפשר למצוא אצל הרבה מאנשי תרבות השמאל. לא כולם, אבל יש הרבה מהם. הם בטוחים יש עם מי לעשות שלום. שלום עכשיו הם זועקים בהתלהבות ובקנאות. הם רוצים שלום, הם מוכנים להיות רחמניים כלפי מי שהיה אכזרי כלפיהם. הם רחמנים כלפיהם, הם רחמנים כלפי האכזרים. ויש גבול כמה כוחות יש לנפש האדם, לכל תכונה. אז הם רחמנים כלפי האכזרים, ואז אותם אכזרים בני ישמעאל נהנים מהרחמנות. הם בני ישמעאל, הם אכזרים, אז הם מנצלים את הרחמנות. הם הרחמנים, רחמנים נאיבים. תרבות השמאל, רחמנים נאיבים, ונאיבים זו מילה מינימלית. הרי הם רוצים שלום עם אויב שלא רוצה שלום. השאלה היא לא האם אנו רוצים שלום, אלא האם הצד האחר רוצה שלום. הם רוצים לכפות על הצד האחר שלום. שלום עכשיו הם זועקים, והם האויבים, בני ישמעאל, פשוט שמחים מכך שמקבלים מתנות בחינם. מבחינתם זה נפלא, האשליה של שלום עכשיו. הרי ככל שהיהודים צועקים שלום עכשיו ויוצאים להפגנות למען אותו שלום ולמען אותה גישה ולמען אותה אחווה, הם באותו זמן אכזריים כלפי בני הישיבות, כלפי בני התורה, כלפי הדתיים. הם מתאכזרים כלפי מי שרוצה להתפלל ביום כיפור בשטח ציבורי יום אחד בשנה. הרי הם, תרבות השמאל, מדברים הרבה בשם מגילת העצמאות. במגילת העצמאות המילה יהודי כתובה כל כך הרבה פעמים, מוזכר שוב ושוב. יהודי, העם היהודי, אנו באים לארץ בשם היהודי, היהדות. כל הזכות שמגיעים אליהם לארץ הזו זה בשם היהדות. ובכל אופן, הם הפכו את האהבה לכל אחד כערך עליון, לאהוב כל אחד, גם ופעמים בעיקר אם הוא מבני ישמעאל, אז זה גם מרגש. והוא, אותו אויב, הוא האויב מתחנך. מגיל אפס, לסנוע יהודים, השם ישמור. האויב הוא בגישה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד, אפילו שהוא צריך להתאבד. וממשיכים לומר, בכל רם, בנאיביות ובטיפשות רבה, שלום עכשיו, עם מי שלום? עם מי ששונא אותך. אז לא אמרנו להילחם, לא אמרנו להרוג, לא אמרנו להיאבק, אבל קודם כל נתחיל מחשבה בריאה. כולם רוצים שלום, כן. אם היה אפשר לעשות שלום מישהו, היה מוותר, ודאי. אם היה אפשר לעשות שלום, כולם היו רוצים בו. מי לא רוצה שלום? מי רוצה מלחמה? לא בעם ישראל. אבל מי שהתחנך על ברכי הקוראן, הוא, כן, יש לו מספיק סיבות לאהוב את המלחמה, אבל יהודים לא. לפני שמכריזים שלום עכשיו, עשרות שנים צריכים לשאול האם הצד האחר רוצה שלום, והצד האחר הרי לא רוצה שלום. לא רק שהוא לא רוצה שלום, הוא רוצה שנמשיך לצעוק שלום עכשיו. הוא צוחק ושמח שצועקים שלום עכשיו. הערבים בני ישמעאל שמח כל כך שהוא אומר לעצמו, כמה נאיבים היהודים שימשיכו לצעוק שלום עכשיו, שימשיכו שנים רבות עם שנאה לחרדים ודתיים ופילוג, שנאה ליהדות. אהבת בני ישמעאל שימשיכו להתפלג, שימשיכו עם השנאה הפנימית, שימשיכו להיות אדישים כלפינו בני ישמעאל. ובינתיים בני ישמעאל יום יום מחנכים לשנאה, עוינות, כעס, אכזריות, הרג, רצח, לא של עם ישראל, אלא כל מי שלא מאמין בקוראן. ואנשי שלום עכשיו ממשיכים בגאווה. שלום עכשיו, וכמו הרבה מדינות באירופה, ממשיכים בהכחשה, בהדחקה, באשליה שאין כדוגמתה. מעניין מה פרויד היה אומר על ההדחקה וההכחשה, רציונליזציה ואידיאליזציה שעושים באירופה, שעושים אנשי תרבות השמאל. הוא פגש הרבה הדחקות והרבה הכחשות, אבל הדחקה שרוצים להרוג אותך, ואתה אומר שלא רוצים להרוג אותך, אלא אוהבים אותך, ואם לא אוהבים אותך, אז נשכנע את השונא לאהוב אותנו, שלא ירצח שיאהב אותנו. ורואים שזה לא עובד, ועושים את זה בכל אופן, פעם אחר פעם. הוא בטח היה עושה מזה מטעמים רציניים, אותה הדחקה והכחשה להתאמם משיטת חינוך של שנאה ורצח עם, ולצפות לעשות שלום איתם. ובינתיים, מה עושים בינתיים? כל המידות הטובות היפות של רחמנות, חסד, נעימות מופנים, חלק גדול מהם כלפי החלום של שלום עכשיו, ושלום עם מי שרוצה לרצוח. חלום או נאיביות בשיאה. ואז כאשר מתעוררים מהחלום בשמחה, תורה תשפ"ד, 7 לאוקטובר למניינם, מתעוררים לא לחלום אלא לסיוט. הבעיה לא התחילה בשביל לאוקטובר, אלא הבעיה התחילה הרבה לפני עשרות שנים אחורה, שמתעלמים מהמציאות האמיתית, שנאת האויב, השונא והרוצח, ועוד הופכים אותו לידיד ואוהב, והרבה מאנרגיית האכזריות מופנית, מפנים כלפי שומרי התורה והמצוות, ועוד יותר, מדובר על אנשי תרבות השמאל, אנשי עסקים, אנשים חכמים, רופאים, פרופסורים, אנשי עסקים בלי רחמים, שיודעים להשקיע עשרות מיליונים בעסק ולהרוויח ולמנף, לשלוט באנשים, להפעיל אנשים, להפעיל כוח, להפעיל עוצמה, להפעיל עשייה, להפעיל הרבה אנרגיה, לפטר עובדים, לתבוע שכנים, לאבד חברויות, מלחמות בגירושים, הרבה כוח, הרבה מלחמה, הרבה אנרגיה. אבל כאשר מדובר על האויב, הופכים אותו לאוהב. פה הם נעשים אדישים, מתעלמים מכך שהאויב הזה הוא רע, חושב רע, לומד רע, חולם רע, שמח ברצח יהודים, השם ישמור, רוקד ברחובות, מחלק סוכריות לילדים כשרוצחים יהודים, השם ישמור. ובינתיים עשרות שנים של ראיית המציאות. ומה קורה? מה יש בינתיים? ממשיכים שלום עכשיו, ממשיכים האדישות כלפי האויב ושנאה כלפי האוהב. זה שהאדם טועה זה בסדר, נורמלי, חלק מהתפתחות החיים של האדם. גם זה שקבוצת אנשים טועה זה גם בסדר, אבל החמור הוא שמאמינים שהרע הוא טוב ונלחמים להפוך את הרע לטוב. לכן משה רבנו שבר את הלוחות. מתי הוא שבר את הלוחות? לא כאשר חטאו בעגל, אלא כאשר הוא שמע שרוקדים, כאשר הוא ראה שחוטאים בעגל ושמחים, כי זה אומר שטועים ומאמינים שהטעות הרע היא כבר טובה. ומכאן להמן, בני ישראל, ישנו מן המצוות, אמר להמן, ישנו עם אחד, אמר המן, ישנו עם אחד שהם ישנים מן המצוות, ישנים מהמצוות, ועוד יותר שמחים לישון. הם משתחווים לפסל של נבוכדנצר שהחריב את הבית, הם נהנים מסעודתו של אחשוורוש, אפילו שכל מטרת הסעודה היא להחצין את החורבן של עם ישראל, עד כדי כך שהוא אחשוורוש יוצא עם בגדי הכהן הגדול, וגם הוא שמח עם כלי המקדש, ועם זה הוא שמח, ובכל אופן עם ישראל מתחברים אליו, שמחים בסעודה של אחשוורוש. הבעיה חמורה הרבה יותר, זו לא רק טעות, לא רק שהם הלכו לסעודה של אחשוורוש בדרך אגב בהרגשה של כפייה, כפי שאומר היערות דבש, כך היו צריכים עם ישראל לעשות, לא, אלא כרצון איש ואיש. הבעיה שהם הלכו בשמחה רבה מדי, ולכן כנגד המן שמגיע מהמלאק, המלאק גימטרי הספק ומעורר ספקות, כנגד צריך האדם לעורר, וחובת האדם לעורר בתוכו את האמת, אמת השם לעולם, האמת הרצון, ההתלהבות בתורה המצוות, להתעסק בזה, לחשוב בזה, לחלום על זה, על היהדות, על המידות הטובות, על התורה, על המצוות. אומר החתם סופר בהקדמה למסכת חולין רעיון נפלא מאוד. המדרש אומר, רבי עקיבא דרש והתלמידים נמנמו. מילא כאשר דרשן רגיל דורש, קצת נרדמים, אבל רבי עקיבא נרדמו. מי נרדם? התלמידים שלו. אבל כן, זה קרה. כנראה שמתרגלים לרע אפילו לרבי עקיבא, אז אפשר להירדם בדרשה. אמר רבי עקיבא, צריכים לומר משהו כדי להעיר את התלמידים, מה אפשר לומר להם כדי לעורר אותם? אמר רבי עקיבא, מה ראתה אסתר, שהיא הייתה מלכה 127 מדינות, הרי היא אשתו של אחשוורוש המלך, היא מולכת על 127 מדינות. אומר המדרש, מה הזכות? מה העניין הרוחני שבזכותו היא זכתה? בזכות שרה. תבוא ביתה של שרה, זו אסתר, ותמלוך על 127, שהרי שרה נפטרה בגיל 127. היא חיה רק 127 שנה. לא כמו עברה 175 שנה. לכן שרה חיה 127. כנגד זה אסתר תהיה מולכת על 127 מדינות. של החתם סופר, הרי עברה אבינו נפטר בגיל 175 והכיר את ברו בגיל 48, אז הוא התחיל את החיים בגיל 48, החיים הרוחניים, מ-48 עד 175, מגיל 48 עד 175, 127 שנה. אז אפשר להגיד שמדוע מלכה אסתר על 127 מדינות, בזכות אברהם שהיה עובד השם 127 שנה. ומהחתם סופר, על בסיס דברי הרדווז, אם אדם יכול לצאת מבית האסורים יום אחד, יום אחד יכול לצאת מבית הכלא, איזה יום יצא? אדם שבצוהר הוא יכול לצאת יום אחד בשנה, איזה יום בשנה לבחור לצאת בו? פורים, יום כיפורים, שבת, איזה יום? איזה יום הוא ינצל לעשייה ערכית? באיזה יום ינצל כדי להתרומם בעבודת השם? איזה יום ינצל להתפתח מבחינה רוחנית? איזה יום? מהו היום שכדאי להשקיע בו? אומר הרדווה, אז יצא היום, יום חול אפילו, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, הציפייה לחכות ליום ההוא כדי להרגיש טוב, זו גישה עקומה, זו גישה רע, זו גישה לא בריאה, זו גישה לא נכונה, זו גישה שאומרת שההווה הוא לא מספיק חשוב. היום החשוב נמצא אי שם, הזמן הטוב נמצא אי שם, וזה לא נכון. הטוב ביותר הוא ההווה, אנחנו לא תלויים בעתיד, אלא מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, תחטוף אותה. בקלות יכול האדם לאבד את ההווה על ידי התעסקות בעתיד באופן מיותר. צריכים לנצל את ההווה, כך אומר הרדווה, אז יש אפשרות לקיים מצוות רבות ביום כיפור או בפורים. בכל אופן, העדיפות היא, עדיף לקיים מה שאפשר עכשיו בהווה, לא לחכות ליום המחר, לצאת היום עם בית האסורי. אומר אחת טעם סופר, יש אנשים מחכים ליום מיוחד כדי להתחיל לעשות ולפעול, אבל העוצמה היא לא לחכות לשלימות כדי לעשות, ואז אולי תגיע שלימות, וגם אם היא תגיע זה נחמד, ואם לא זה גם בסדר. העיקר שאדם נמצא בתהליך, והתהליך זה העניין השלם ולא השלימות. על זה התווכחו אברהם ושרה. מדוע? כאשר הגיעו אורחים, אמר אברהם להביא קמח, היא אמרה לא, נביא סולת. סולת יותר זמן להכין את זה, יותר מהודר בעניין מצוות הכנסת אורחים. אומר אברהם לא, להזדרז כמה שיותר לחטוף את המצווה. בינתיים עד ששרה הביאה את הסולת, אומרים חזל, היא נעשית טמאה, שרה והתאימה את העיסה. בכל זמן יש לקיים את המצווה, לא לחכות לעתיד, לחטוף כמה שיותר. אברהם דרכו בזריזות אל הבקר, רץ אברהם ושרה. היא אומרת, רגע, קודם כל נראה איך אפשר להעמיק באיכות המצווה. והמן היה שונא ישראל, הבחין את כולם, וזכות אסתר עמדה להמתיק את הדין, לתקן. עם ישראל מפוזרים, מפורדים. למה בגלות? בעצלתיים מח המקרה, בשביל עצלות שהייתה בהם שלא עסקו בתורה. אומר החתם סופר, עסקו בתורה, אבל למה יש עצלות? העצלות היא כי לאדם חסר מוטיבציה. מדוע חסר על האדם מוטיבציה? כי הוא אומר, אני לא הגעתי לרגע המושלם, לרגע השלם. אני עדיין מחכה אל השלימות כדי להרגיש טוב, לשלימות כדי לעשות, לשלימות כדי לפעול. אברהם אבינו אל הבקר, רץ אברהם, לא מחכה לשלימות. לפעמים האדם מחכה לשלימות וזה מגיע מאיזה מקום? לא רק חיפוש אחר השלימות, אלא גם מעצלות. העצלות היא המניע הנסתר אצל האדם. במודעות הוא אומר, אני רוצה שלימות, אבל המניע הזו היא העצלות. לכן אמר רבי עקיבא את תלמידיו, מה ראתה אסתר שמלכה על 127 מידות? זה לא לשבח, אלא לגנאי. מדוע עם ישראל, עם מפוזר ומפורד בין 127 מדינות, מדוע גלות? כי בעצלתיים ימח המקרה יש כאן עצלות, והעצלות היא בגלל שמחפשים עודף שלימות. לכן תבוא בת ביתה של שרה, שהיא דרה במצוות באופן מובחר, אבל לא בזריזות. עם ישראל אמרו גם כן, ייבנה בית המקדש, אז נקיים מצוות בשלמות, אבל כעת בינתיים עדיין לא. עדיין זה לא הזמן לשלמות, מחכים לזמן טוב יותר. לכן, מן העבודות המיוחדות בפורים זה חייב, הנה שלבסו מפוריה, בפורים עד לא ידע, בין אור המן לברוך, מרדכי, אומרים המפרשים, עיקר מצוות היום להרבות בשמחה, ולא ידע למה הוא שמח, האם בגלל הזמן הטוב של ברוך מרדכי, או אפילו כשארור המן, לא קל, קשה, ובכל אופן, גם אם נראה שהעבודה היא פגומה ולא מושלמת. אבל כן, לכל מעשה טוב יש ערך, כל מעשה טוב יכול להושיע, עד כדי כך שאומרת הגמרא גיטין דף נון זיין, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, פלא עצום איך זכה אותו רשע, אכזרי, צורר היהודים לשכר גדול, שיצאו מצאצאיו לומדי תורה, תנאים ואמוראים, עד כדי כך שהגמרא תענית אומרת, אמר רב יהודה, ברי דרב שמואל בר שילת, נכנס אב, ממעטים בשמחה, נכנס אדר מרבים בשמחה. המאמר הזה נאמר על ידי בני בניו של המן שלמדו תורה בני ברק, שהרי רב שמואל בר שילת הוא מבני בניו של אמן שלמדו תורה בני ברק. איך הוא זכה לזה? אומר השם משמואל, בשעה שהעביר אמן את מרדכי, רוכב על הסוס ברחובות העיר, אמר, אני אמרתי בשלבי בעל אמות לעולם, אבל השם ברצונך העמדת, להררי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל. הייתה לו מחשבה, הרעור תשובה, והוא זכה. רגע קטן, נראה לא מושלם, לא שלם, אבל הוא מקסימום העשייה של האדם, וזוכה האדם לתגמול לישועה. אין שלמות, יש עשייה מושלמת, בתוך חוסר השלמות, זוהי השלמות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.